יהודה.
צדי זין עמוד ב' במסכת סנהדרין, שורה שנייה. אמר לי אליהו לרב יהודה, אחוה דרב סלה החסידה. אליהו אמר לרב יהודה, אחיו של רב סלה החסידה. אין העולם פחות משמונים וחמישה יובלות. וביובל האחרון בן דוד בא. זה יוצא בערך בסוף התקופה הביזנטית. כלומר, קצת אחרי התנ"ך. וביובל האחרון בן דוד בא. אמר לו, בתחילתו ובסופו. אמר לו, איני יודע. כולה, לא,
קלה,
מה זה קלה? קלה הוא נקלה. הכוונה, היובל. כן, נכון, כן, כן. אמר לי, קלה או אינו קלה? אמר לי, איני יודע. אמר, רב אשי אמר, אחי אמר לו. ורב אשי אומר, עשו לו נכון. שכן ידע, אמר לו, עד האחל, אל תסתכי לי. מכאן ואילך, תסתכי לי. כלומר, עד כאן, אל תחכה לו. מכאן ואילך, תחכה לו. שלח לי רב חנן בר תחליפה לרב יוסף, מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ולשון קודש. אמרתי לו, זו מניין לך? אמר לי, לחיילות של רומי נזכרתי, ובנגיצר רומי מצאתיה, וכתוב בה, לאחר 4,291 שנה לבריאותו של עולם, העולם יתום מהן מלחמות תנינים, מהן מלחמות דמגוג ושאר ימות משיח, ולין הקדוש ברוך הוא מחדש של עולמו אלא לאחר 7,000 שנה. פירוש הדבר, כן, 85 יובלות, זה הספק אם בתחילתו או בסופו. מה זה 85 יובלות? למה דווקא 85? ומה למה יובלות? יובלות מחזורי היסטוריה, 7 כפול 7 ועוד 1 זה 50. האחד זה בשביל הבונוס, עוד 1. 7 זה יחידת הזמן הבסיסית, כן, 7, מה? היובל, כן, בדיוק. כן, זה יובל, זה למעלה מהטבע, כן? יש לנו במודולו 7, 50 שווה 8, אז אין בעיה. כן, כלומר, 7 זה יחידת הזמן הבסיסית. אפשר לחלק אותה בעצמה ל-7, אז יוצא 49. למעלה מיחידת הזמן הבסיסית יש לנו 8, או 50, תלוי איך מחלקים. כך גם בריאת העולם כולה, 7 ימים, למעלה מהטבע, 8. לכן ברית מילה ביום השמיני, כי ביום השמיני אנחנו משנים את הטבע. הטבע זה עם אורלה, ביום השמיני בלי אורלה. אז לכן זה הגיוני שהעולם מגיע לתכליתו, שמבנה ההיסטוריה היא בנוי מיובלות. והתכלית היא בהסתיימות התפקיד של הטבע. 85, כידוע. כמה זה, איך תכתבו את זה בגימטריה? פה, כמו שנאמר, עד פה תבוא ולא תוסיף, פה תשית בגאון גליך. פה זה הגבול של הפה, עד פה. ולכן עולם שהגיע ל-85 יחידות של היסטוריה הוא עולם שכבר גילה את פיו, גמר. אבל שאלה, אולי צריך עוד יובל, אולי לא צריך. כן, 85 ועוד אחד, זה יוצא 86, לא? הגימטריה של אלוהים. אלוהים, גימטריה 86. וזה בעצם מה שהסברנו על תפקיד העולם הזה. הפה שיש כאן, זה כדי לגלות שם אלוהים, שהוא הפה. במילים יותר פשוטות, אי אפשר לחיות במחיצת הבורא ללא מסכים, ולכן יש בעולם הזה מסכים כדי שנוכל לחיות. אבל מסך, אמנם זה מציל, אבל מצד שני זה מרחיק. לכן צריך להסיר את המסכים האלה לאט לאט. כלומר, העולם מתכונן במשך 86 יובלות לאפשרות של הסרת המסכים. בבקשה? תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בו. ירבו כמותך בישראל, אבל אם ירבו, שלא יביאו קפה כולם.
אחד קפה, אחד תה, אחד קקאו.
זאת אומרת, במושגים של התנ"ך, המסך נקרא בשם אלוהים, והסרת המסך מגלה את שם הוויה, י' כ' ו' כ'. כמו שאמר דוד המלך בספר תהילים, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. השמש זה השם, אבל אפשר להסתכל בשמש. צריך מגן, אז זה אלוהים. שמש הוא מגן, מקביל לזה השם אלוהים. אבל ככל שאדם מתקדש, הוא יכול יותר ויותר להסיר את המסכים ולחיות בקדושה מול הבורא, ולא לחלוט שלא כבמיסטיקה של המזרח הרחוק, ששם האידאל הוא להסיר את המסך כדי להתמזג באלוהים ובעצם למות. כאן הוא בא להסיר את המסך ולהמשיך לחיות. כשהדבר הזה מצליח בתכלית ההיסטוריה, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, רק השם הוא הנאבד, ואילו שם אלוהים נעלם. עכשיו, אם כן, יש פה מקום ל-86 יובלות. השאלה שפה מעסיקה את החכם ששאל את אליהו הנביא, האם במהלך ההיסטוריה הארצית יש כבר פגישה עם הבורא, או שצריך לעבור לעולם אחר? האם צריך 85 יובלות או 86 יובלות כדי לראות גאולה אמיתית? עוד השאלה.
וגידו, לראות או להגיע לסוף?
מה?
לראות הגאולה או להגיע לסוף?
לא, לתחילתה אפילו. כי האמת היא שברגע שהעולם עבר 85 יובלות, כל הנתונים הנדרשים כדי להגיע לעולם יותר טוב יש כבר. כלומר, אפשר לומר שההתפתחות של הציוויליזציה הייתה כזאת שהייתה שדרשה את הזמן שהגיע עד בערך סוף האימפריה הרומאית. מכאן ואילך הכל כבר היה, הכל זה רק חזרה על דברים שהיו במידה זאת או אחרת. ולכן זה מה שאמר לו רב אשי, מכאן ואילך תחכה, מכאן ואילך תצפה, הסתרי. כלומר, עד אז אין מה לצפות, כי העולם עוד לא יצא לפועל. זה לא טוב שהמשיח יבוא מוקדם מדי. אגב, זה קצת מסביר תשובה לשאלה שהגמרא בעצמה שאלה לפני כן, מדוע חזקיה המלך לא נעשה משיח? מה התשובה? לא נכון, הרי הארץ אמרה שירה במקומו. זהו, זה כנראה לא עברו
שמונה,
אבל פה זה כתוב. זה מה הגמרא שם אומרת, שיצאה בת קול ואמרה רזי לי רזי לי, כן, שאלו מלאכי השרת, נו אז עכשיו הארץ אמרה שירה, אז למה אתה לא מביא? כן, כן, צדי א' עמוד א', אם אינך מאמין אתה יכול להסתכל בצדי ד', סליחה, מה? אחי שנה אחרי 85. אז מה שאומר, מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה תחת צדיק זה והסיבוב משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק, אמר שרה עולם לפניו, ריבונו של עולם צביונו עשה לצדיק זה. כיוון שהארץ אמרה שירה, אז תעשה אותו עכשיו משיח. יצא בת קול ואמרה רזי לי רזי לי. יש סוד, יש סוד מדוע חזקיה לא נעשה משיח למרות שהארץ אמרה שירה. אפשר לומר, האמת היא זה בדיוק אותו דבר שאנחנו אומרים. כלומר, אין מספיק עדיין הוצאה אל הפועל של השירה שבה, של הארץ ודרך האדם. כלומר, הארץ אומרת שירה, אבל הארץ זה גולמי, זה הבורא. זה הבורא ברא את הארץ, שהיא יודעת לומר שירה. אבל צריך שזה יגיע, השירה הזאת תגיע עד האדם. והסיבה שחזקיה עוד לא אמר שירה, כי עוד לא היה מספיק כוח בהיסטוריה של בני אדם, בציוויליזציה האנושית, להוציא אל הפועל את כל השירה שבה. לכן זה לקח זמן. בדומה למה? מה?
אמר על שלום הראשונה,
נכון, אז למה לא יאכל? כי עוד לא עברו 85 יובלות, זאת אומרת שהעולם כולו עוד לא יהיה מוכן לזה. זה לא רק חזקיה, זה סנחריב, זה כל הממלכות מסביב, לא היו מוכנות לזה. וזה זה, נכון.
האם היה משהו בסביבת הזמן של משהו,
מה?
ניכר בעולם ש... השתנתה תקופה
בסופה 85. כן, התמודדות האימפריה הרומאית והתחלת ימי הביניים בעצם, זה התחיל אז וסיום התלמוד. לא, הכוכבה הוא בתוך 4,000, הרבה לפני. וזה מסביר בעצם את הטעות של רבי עקיבא, בעצם למה בר כוכבה לא הצליח, כי הוא היה בתוך 4,000 שנה. זה בעצם מה שזה אומר. כלומר, לא, צריך להבין מה זה 4,000 שנה. כלומר, זה הבנה מהי בשלות העולם. כלומר, אתה צריך להבין בזה תקופה אתה חי. לחשוב בימי רבי עקיבא שאפשר להביא את המשיח כבר אז, זה לא לקרוא נכון את המפה. הוא קורא נכון את המפה של העתיד, זה בסדר. בדיוק, זה מה שאמרו, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. שואל רשי, בשם חזק. לאיזה כהן אני אלך? איזה שופט אני אלך? אם לא השופט שעכשיו. אלא, אומר רש"י, היית אומר, מה? כן, לא, היית אומר שהאחרים היו טובים. אבל אין לך אלא שופט שבימיך. שוב, אני לא מבין את רש"י. הרי זה ברור, בכל מקרה אני אלא שופט שבימיי, גם לי שהכתוב יגיד לי את זה. כן, הרי נכון שאני לא מבסוט מהשופט של היום, אבל זה מה שיש, אז מה אני אעשה? ודאי שאני אלך אליו. אלא הכוונה שבתוך ימיך יש שני סוגי שופטים. בכל תקופות כאלה יש שופט שבימיך, ויש שופט שלא בימיך. אז תלך לשופט שחי בעולם הזה, שחי את התקופה הזאת, לשופט שבימיך. כן? וזה מאוד מסוכן, כלומר אפשר להיות צדיק לפי נורמה של תקופה אחרת, ולא להבין שהנורמה השתנתה. ולכן יש איסורים על הצדיקים בגלל זה. כי הם אינם מבינים באיזה עולם הם חיים. לכן אין לך אלא שופט שבימיך דווקא.
אז הדור של רבי עקיבא נענש בגלל הטעות של חורבן ולודו של...
זה לא הטעות רק של רבי עקיבא. זה... גם אם רבי עקיבא היה אומר, זה לא המשיח, הוא היה נטורי קרתא, זה לא היה, זה לא משנה. כן? זה לא תלוי בתמיכה של רבי עקיבא או לא תמיכה של רבי עקיבא בסיפור הזה. רבי עקיבא רואה פה הנהגה אלוקית. ולכן אומר, דן מלכה משיחה. כן? מה זה דן מלכה משיחה? זה המלך המשיח, מסביר הרב קוק. אם תראו כזה דבר, תדעו שזה המשיח. זאת אומרת, ההתנהגות הזאת של בר כוכבא, המעשים שלו, זה באמת מתאים למשיח. זה הכוונה, דן מלכה משיחה.
מה שדאגנו.
בדיוק. זה כך כותב הרב קוק, באיגרת שלו לתנועת בני רבי עקיבא. בני עקיבא.
חוק הרי הוא להטיל
לדוד. כן, בדיוק. והוא ראה כבר את ועידת בני עקיבא העולמית. אז זה, מה שאנחנו...
לא ברור, אני יודע ש... מה?
לא ברור. זה שצריך להיות בשילוט.
לא חתק המספר הזה.
מספר הזה, זה המספר שמגלה את שם אלוהים. זה כמו שאנחנו אומרים. העולם הזה, קדמו לו 26 עולמות. למה 26?
בעניין של הוויה.
בדיוק. כלומר, מי ברא את העולם? הוויה. אז זה עובר 26, כלומר, כדי למצות את כל הנתונים שברצון הזה הנקרא שם הוויה. בדיוק, של הטבע. ולכן באמת, כשאנחנו אומרים כאן, אנחנו אומרים פה.
אז מה כל מה שנעשה בטבע אחרי זה,
אז זהו, זה בדיוק מה שרוצים לשלול פה, דטרמיניזם מוחלט. זאת אומרת, הנתונים כבר קיימים, כאן ואילך, תלוי בך. כביכול, כל ההיסטוריה כולה, מה שהבורא יכול לתת, נתן. כבר רוצה לתת.
ב-4,000.
כן, נתן. עכשיו תסתדר לבד.
זאת אומרת שכל התקופה הזאת בעצם
לאנשים
לא
צריכה
להיות
ציפייה
למשיח.
נכון, נכון.
איזה
תקופה? התקופה שלפני 4,000.
4,000 שנה.
זה מסביר, אגב, זה קושיה שמקשים כל החוקרים של הדת. איך זה שהציפייה המשיחית לא מוזכרת במפורש בנביאים, כמו דברי חכמים, לפני שנת 4,000 בערך? אז הם מגיעים לרעיון הזה שכאילו המשיחיות היא המצאה של היהדות המאוחרת. החוקרים שואלים, אנחנו לא מוצאים בטקסטים עתיקים של המשיח אזכור מפורש של המשיח.
ציפייה
למשיח. ציפייה
למשיח. למשל... רבי עקיבא.
רבי עקיבא, כן, אבל מה תגיד למשל, בתקופת החשמונאים, הם לא חשבו קצת על משיח? לא האמינו בזה? האמינו, אבל הבינו שזה רחוק. כלומר, כך אתה להבין את זה, זה לא, הם חיו תקופה היסטורית שלא עוסקת בזה כעת. אבל ודאי שנורים על זה. ודאי שהחכמים לומדים את זה, אומרים,
דברים. הבינו שזה רחוק?
כן, הבינו שזה לא זמנה. זה כמו שמצאנו בתשובה של רבינו סעדיה גאון, שהסיבה שיהודי בבל לא עלו לארץ בימי עזרא, זה בגלל שהם ידעו שהוא יחרב בית המקדש השני. מה?
ומה הסיבה שהרבי
אמנו
לא עולים?
כי הם חושבים שהם בימי בית שני.
הם חושבים ש?
שהם בימי בית שני.
אני חושב שגם...
נה? אבל אינם נביאים שאמרו להם. מובן, זה החילוק. אז זה דומה לאלה שלא יצאו ממצרים, כן, אילו היה שם, לא היה ניגן. לא רצו לצאת. היו מצפים, אבל הבינו שהם נמצאים בתהליך היסטורי שונה. למשל, מרוב ציפי על המשיח, אז אפשר לא להביא את המשיח. כמו שאנחנו מוצאים עכשיו בשיטה החרדית שאומרת לצפות למשיח, אז צריך להיות ברצינות, אז אל תעשי כלום. זה כפירה לעשות משהו. כן, כלומר, הוא לא תפס בזה תקופה אורחב. בסדר.
למה? אולי
על ידי המעשה
הזה, הוא יקפיל את הדור למטה.
אנחנו לא עסוקים במגיה.
זה לגיטימי, זהו, זו שאלה אם זה לגיטימי מתוך שיקולים כאלה.
כן.
לעשות
או
לא לעשות.
לא, אז ברור שרבי עקיבא היה עושה בכל מקרה. השאלה אם הוא ישפוט את התקופה הזאת כמשיח או לא. הרי בכל מקרה זה שצריך למרוד ברומאים ולתת להם בשיניים ולהקים מדינה עצמאית, זה פשוט.
זהו.
כן, השאלה, אנחנו מדברים על האמירה של רבי עקיבא, דן מלכה ממשיכה.
המשפט
שאמרת
עכשיו.
כן.
יש מאמר פרסם של הרב
קוק
במספר ירושלים, שם הוא
מביא
את יאשיהו המלך.
יאשיהו.
שהרג אותו פרעה חגירה בבקעת מגידון.
הכוונה נכו, כן, פרעה נכו.
פרעה נכו, ושם אומר שאני חושב שאני ככה למדתי מרבותיי, שהוא לא היה לו שיקולים ריאל פוליטיים, שהוא עשה שיקולים רק מוכנים, הוא לא היה עם הרגליים על הקו.
יאשיהו. נכון.
אז תסדר מה אתה אומר עכשיו, אתה לא יכול ללכת נגד ממלכה גדולה, בדיוק היה שבוע בעיתון.
לא, היה סיכוי, היה סיכוי, לא.
זה כמו שהעיראקים עשו עכשיו, הלכו נגד...
הרכבי, הרכבי. תגיד ישר, פרופסור יושפט הרכבי. כן, תגיד ככה. לא פשוט, לא? לא משנה, הוא גנב את זה מהרכבי באמת, אפילו, זה לא יהיה בצורה. אז יש הוצאת מוסד ון ליר, יש ספר שלב של פרופסור יושבת הרכבי, שבו הוא מאשים את בר כובה, כן, בהאשמה קשה מאוד וכו' וכו'. יש כנגד זה ספר, גם כן בהוצאת מוסד ון ליר, פולמוס של אלדד, פרופסור ישראל, דוקטור או פרופסור? דוקטור אדם. דוקטור ישראל אלדד, שמשיב על טענותיו. אז השאלה אם זה היה ריאליסטי או לא ריאליסטי. אני, עניות דעתי, אלדד שכנע אותי אגב, אני חושב שזה היה ריאליסטי בהחלט לברות בממלכה הרומאית. אז הייתה סכנה גדולה לכל האימפריה כולה. אז זה היה ריאליסטי, עשו את זה בתור שיקולים רציניים. בסדר, אבל לא הלך, מה אפשר לעשות? כן, גם יהודה המכבי, אם הוא היה נכשל, היו אומרים עליו בטכניון פה באיזה הרצאה שהוא הרס את הכל. כן? אז באים בטענות נגד בר כובע שהוא לא הצליח.
היסוד לכל זה כמו...
ודאי שברקור בעלו היה צריך לעשות מעט להתאבדות, כן? אם הוא היה קורא את המפה ואומר, אין סיכוי להצליח, אז ודאי שהוא היה טיפש, אבל ודאי שהיה סיכוי אז להצליח. אז זה היה שהביאו חיילים מבריטניה כדי ללחם ביהודה, ושאחד הלגיונות הושמד כליל ביום אחד.
אם זה לא ריאלי, אז לא שייך.
ודאי שלא. אתה יכול לעשות את המצווה רק אם אתה יכול להצליח.
אתה לא יכול משיקולים ריאליים ללכת תמיד לצד הבטוח.
זה מה שנקרא סיכון מחושב. אני מסתכן, אני עושה סיכון, אני יכול להפסיד. סיכון מחושב, כמה אני יכול להפסיד?
גם
ירד
תביאו סיכון מחושב שעובדת
שני דומה
על
מנת כן? טוב, שם זה אגדה, זה לא... לא, זה משל שם, זה משל.
משל, לזה שערכים קובעים את זה, אני מוכן לקדש שם שם. על מנת
שימות, על מנת שישראל. טוב, שמה זה כדאי לו. אפשר להגיד ש... אם תפרשי בכיוון כזה, אפשר להגיד שכדאי לו.
מבחינת ריאלי, אתה יכול להגיד הכי ריאלי היום, זה בכלל הזאת הארץ.
לא.
ריאלי כאן לא מסתכל תפקיד.
לא, זה לא כך. ריאלי הוא זה למשל, יש 10 מפציצים אמריקאים, מכל אחד שתי פצצות אטום, חגים מעל שמי תל אביב חיפה ירושלים ואומרים או שאתם נותנים תיעודה ושומרון או שזה נופל עליכם ואנחנו מתכוונים ברצינות. אז זה נקרא שריאלית אין לך סיכון.
אתה קיבלנו את
התורה. לא, כי אם אני מסתכל על מלחמת השחרור, מתחילה מלחמת השחרור,
זה היה ריאלי. היה, לא, זה לא נכון. היה כאן ריאלי. לא, זה לא נכון. זה לא היה לגמרי לא ריאלי. אם קראת קורא את המפה, יש סיכוי במלחמת השחרור לנצח את צבאות ערב, בהחלט.
הוא מתכוון לאלק שיש איזשהו סיכוי.
החיילים שלנו הגיעו בדיוק,
רוב
החיילים הגיעו בדיוק מהשואה.
זה לא אומר.
לא ידעו להחזיק נשק.
זה לא אומר. אבל גם בסדר, אז אני אומר שהיו, סייעתא דשמיא גדולה היה. ודאי שהיה נס, אבל הנס הוא לא בלתי ריאלי, זה מה שאני אומר. יש נס על טבעי שקורה משהו שהוא למעלה מגדרי הטבע. מה? למשל, הנה, בסנחריב. 185,000 חיילים, אתה הולך לישון בבוקר כולם מתים. זה נס, זה נס על טבעי.
כן, בסדר, אבל אפילו נס כאילו שהוא טבעי, הוא לא חייב לקרות.
הוא לא חייב, אבל הוא יכול, זה הכוונה.
הוא יכול לקרות.
יכול, זה בסדר.
אבל שהוא יכול לסמוך על הנס. זאת אומרת, אסור להתחיל במלחמה.
לסמוך על הנס, כי יש מדובר על נס על טבעי.
אנחנו
מתחתים
למלחמת
השחרור כלא ריאליים, אני מקרה, אני מתחתים לזה, זה היה ריאלי מאוד, וזה היה סביר,
צפוי. לא היה ברירה, לא היה ברירה.
הם
סופרים את החיילים, סופרים
את הנשק,
סופרים את הסביר, ואת המערכה הפוליטית.
צריכים להחזיר היום את כל
מידה ושחרור.
אני
כמו
שקראתי את זה, כי אני
רגיל.
לא, היו שם דברים
אחרים. מבחינה ריאלית, למה? מכיוון שהיום כל מיניות העולם יכולות להתאגן סביבנו ולהגיד שאם אנחנו לא
מחזירים,
אנחנו כמו...
אם היית משוכנע, סליחה, אם היית משוכנע, בוא נע, נגיד ככה, ליקולי אלמה לכל הדעות, כולל דעת הרב זיני, כולל דעת הרב קוק, אני יכול להגיד, אם אין לך שום אפשרות להחזיק בשטח, אז ודאי שאתה מחזיר אותו, כי התורה לא צוותה למלחמת התאבדות, פשוט. אבל אם יש לך סיכוי, רק העניין הוא שזה יעלה במחיר של מלחמה וכדומה, אז זה כן נקרא ריאלי.
המלחמה תהיה גם נגד
מיניות
הברית נניח.
למשל, כן.
אם יש
סיכוי לנצח. זה כמו שפעם אמרו שצריך להילחם בארצות הברית. מדוע? כי הגרמניה נלחמה בארצות הברית, אחר כך שיקמו את כל גרמניה והכלכלה של גרמניה היא נפלאה. אז אמרו, אז כדאי גם כן להילחם בארצות הברית. וויתרו על זה כי אמרו, אולי ננצח.
אז הרב לא פוסל מראש החזרת שטחים?
מדי שאני פוסל מראש החזרת שטחים, איזה שאלה?
לא פוסל את האפשרות.
האפשרות היא אפשרות. לא, השאלה מה זה אפשרות. עובדה שהייתה החזרת שטחים. במשך 2000 שנה לא היינו פה. זה לא החזרת שטחים? זה קרה.
זה קרה,
אבל כוחנו. לא מרצות. אבל כוחנו.
20 שנה.
עכשיו, מה שאומר הרב עובדיה יוסף, כדי למנוע שפיכות דמים, כדי למנוע זה וזה, אז מותר להחזיר שטחים, זה ודאי לא נכון. יאללה.
מה שפיכות דמים? אבל נשאר לא בצבא, אז מה הוא
דבר? יאללה, יאללה, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
לא, בטח עוד פעם, זה מרגיז.
בסדר, אבל אני לא בא עכשיו להסביר מה, אני לא מנגן עליו.
זה דבר שהוא לא מבין.
אתה צודק. עכשיו, אחרי, מה הוא מצא שם הבא?
לא, לא,
מה?
אנחנו הולכים לרב של היום.
אין דרג, אני פשוט חושב שאנחנו צריכים לבד עכשיו את הנושא. השאלה היא, האם מותר להחזיר שטחים, אסור להחזיר שטחים? התשובה היא, אסור להחזיר. זה הכל. עכשיו, כמו ש...
מה זה אסור לתת? מה זה אסור לתת?
אי אפשר גם לטעון שגם יש ספק בעצם העובדה הריאל פוליטית, אם זה ייתן לנו יותר ביטחון או לא?
זה לא שטחים בגלל שזה נותן ביטחון. זה שיש לנו את שטחי ארץ ישראל בידינו, זה לא בגלל שזה בטוח, אלא בגלל שזו מצווה. זה הכוונה. יש מצווה לכבוש את ארץ ישראל.
השאלה היא, אם הייתה מציאות שאנחנו יכולים להחזיק בחלקי ארץ ישראל, ומצד שני פתוח לפי גדעת כל המומחים, וזה שהצעתה שלי זה פיקוח נפש.
מה פירוש פיקוח נפש? הכוונה שאין לך אפשרות להחזיק בכלל, או שיש לך אפשרות אבל זה יעלה לך במלחמה? זאת השאלה. אם אין לך אפשרות בכלל, זאת אומרת שאין לך שום סיכוי להשאיר שם שום חייל, אז זה נקרא, זה לא נקרא ביקוח נפש, זה נקרא שאתה לא יכול לקיים את המצווה.
ביקוח נפש זה רק במשל הפרטי, לא במשל הכללי.
למשל, אם יש לי לולב, אני עכשיו חולה, יש לי כאב ראש, יש מצווה לטול לולב או אין מצווה? יש מצווה, אבל אני אצטנן, יש מצווה, תצטנן, לא נורא. תצטנן, תטול לולב. אבל אם מישהו לוקח לי את הלולב מן היד, אני יכול לטול לולב? לא יכול. אני רואה שפה אני אומר דברים פשוטים, אבל אני חושב שפה יש בו בלבול.
יש מצווה להחזיק את חלקי ארץ ישראל ויש מצוות פיקוח נפש. עכשיו, נניח שהאפשרות שלנו להחזיק את... מצד אחד יש לנו אפשרות להחזיר את השטחים ואז שלום וגן עדן והכל פה, כמו שמבטיחים לנו, והאפשרות השנייה היא שנחזיק בחוקי ארץ ישראל, אבל כתוצאה מזה ימותו כל חודש...
אבל זה לא שייך לפיקוח נפש בכלל. זה לא שייך לפיקוח נפש. זה לא שייך לפיקוח
נפש.
אז ההלכה היא, במצוות חינוך, מובן מפורש, שמצוות כיבוש ארץ ישראל דוחה פיקוח נפש. כי הרי אם התורה ציוותה לכבוש, והתורה ציוותה לנהוג בדרך הטבע, ואין כיבוש על דרך הטבע בלי שיהיו אבדות, אז התורה דחתה בזה פיקוח נפש. חינם. מה, ברור? פשוט. נכאורה. מה? אני לא מבין מה הבעיה. אז עכשיו תראה, הרב עובדיה יוסף מתייחס לזה במאמר שלו על החזרת שלחים, לדבר הזה. ואז הוא אומר שכל זה נאמר בשאתה יכול לכבוש ממש. כן? הוא מביא את זה, הוא מקבל את זה. הוא אומר, וזה נכון אם אתה יכול לכבוש. אבל כיוון שהיום ביהודה ושומרון ממילא השלטון הוא שלטון רופף וכו', אז זה לא נקרא כיבוש, אז ממילא זה לא נקרא, ואתה לא יכול לשנות את זה, ככה הוא כנראה מניח. ולכן אני מצווה להחזיק ביהודה ושומרון. נו.
בגליל זה
רופא. זהו, אז לפי זה
מותר להחזיר. לא, לא מסתובב שם בלילה.
נכון, אז לפי זה מותר גם להחזיר את הגליל. באמת, זה פי אותו יקרה. נכון, הכי נמי. הכי נמי, הייתי, ואז לא תהיה מדינה, ולא אכפת לו, העיקר שלא יהרגו יהודים. זה גם סבר. מה? אבל זה עושים. כולם טובים. טוב, בקיצור, חבל על הזמן עם הדברים האלה. הלאה. ואין הקדוש ברוך הוא מחדש את עולמו.
מה הוא מצא ברומים?
מה הוא מצא ברומים? הוא מצא מגילה.